פלטו בבית שמונה חמישה. הייתי רוצה ללמוד איתכם היום את סוגיית בעל פאור, שקראנו בסוף הפרשה הקודמת, ועל גבי זה סוף הפרשה של מעשה פנחס, ובפרשה שלנו ברית השלום שמקבל פנחס. בסדר? אז בואו נקרא קצת פסוקים ותכף נראה למה, זה, למה אנחנו מכוונים. וישב ישראל בשיטים, פרק כ"ה, ספר במדבר. וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקרנה לעם לזבחי אלוהן, ויוכל העם וישתחוו לאלוהן. טוב, ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחר אף השם בישראל. עם ישראל עובר הרבה חטאים במדבר. לא בכל מקום כתוב ויחר אף השם. מה זה ויחר אף השם? אומר רש"י, ויחר אף השם בישראל, קורא רק את מה שצריך, שלח בהם מגפה. כמה מתו במגפה? סוף הפרשה, והיו מתים במגפה 24,000. א', כמה מתו בחטא העגל? 3,000, כ-3,000. כמה זה 24,000 ביחס ל-3,000?
פי שמונה.
נכון? זאת אומרת, פי שמונה אנשים מתו בעקבות חטא בעל פאור יותר מאשר חטא העגל. כלומר, אם הייתי אומר לכם לפני דקה, חטא בעל פאור חמור פי שמונה מחטא העגל, מה הייתם אומרים? אין מצב בעולם.
נשמע ככה.
נכון? אבל הנה עובדה. עובדה שהיות והמידה האלוהית שמנהיגה את העולם היא מידה כנגד מידה, אז אם העונש הוא כל כך חמור, אז כנראה שכמה חטא היה כל כך חמור. בסדר? אז אם כן, לא בכל מקום, אני חוזר, לא בכל מקום כתוב ויחר אף השם. מה זה ויחר אף השם, אומר רש"י? שלח בהם מגפה. אנחנו יודעים מה זה מגפה. אנחנו בשנתיים האחרונות היינו במגפה, אנחנו מבינים מה זה מגפה. מגפה זה לא איזה דבר קטן, זה דבר שהוא מקיף את כולם, יש לו השלכות חמורות ביותר. אם כן, מה כל כך חמור בחטא בעל פאור עד כדי ויחר אף השם? הייתי צריך להתחיל אולי בשעה קודמת. מה זה בכלל בעל פאור? אומר רש"י דבר מוזר מאוד. מה זה בעל פאור? מה זה המילים האלה? פאור. בעל זה שם כללי של עבודה זרה, בעלים. כן, הרב ירשקן אומר, היו כל מיני בעלים, היו בעלים שונים. היה בעל צפון, היה בעל מעון, היה בעל זבוב וכו'. ויש בעל פאור. כן, יש איזה בעלים שנקראים פאור. מה זה פאור? אומר רש"י, מחילה מכבודכם, על שם שפוארים לפניו פי הטבעת ומוציאין ראי, וזוהי עבודתו. נחזור לגננת, יש איזה פסל, בסדר? ובאים עובדי העבודה זרה הזאת שנקראת בעל פאור, ומורידים את המכנסיים ועושים את הצרכים שלהם על הפסל הזה. מה אתם אומרים על זה?
ככה מתייחסים לאלוהים?
מה זוי? ככה מתייחסים לאלוהים? אני מחזיק מנו אלוהים? אם כן, השאלה הראשונה, איזה מין עבודה זרה זאת בעל פאור? מוזר ביותר. שאלה שנייה, למה על בעל פאור ואיחר אף השם? עד כדי כך שזה פי שמונה מאשר חטא העגל, שהרי מתו 24,000. תודה רבה, ברוך תהיה. צדיק, לא צריך את זה.
וואו, איזה צדיק. תודה רבה.
אין
לנו עוד. ממש תודה רבה.
חבר'ה, תקחו, אני גם אשמח לקחת לעצמי חזיך. תכף אנחנו נקרא את הרב ירשקן. אם כן, שאלה ראשונה, איזה מין עבודה מוזרה זאת בעל פאור? שאלה שנייה, מדוע דווקא בחטא הזה הקדוש ברוך הוא שלח מגפה ויחר אף השם, שלפי העונש שאתה רואה שהמגפה היא פי שמונה מאשר חטא העגל? הלאה, דבר שלישי, ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. טוב, מה זה הדבר הזה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש? אנחנו תכף נראה שהמשפט בישראל הוא לא עובד על פי הצורה הזאת. והוא קרא דבר שיוצא דופן, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה שופט אותם. ויאמר השם משה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם. איפה מצאנו שמנהיג יכול לשפוט את העם? תכף נראה, זה קצת יותר מסובך מה שאני אומר עכשיו. דבר רביעי, והוקע אותם להשם נגד השמש. למה זה צריך להיות דווקא באור יום? אם זה היה בלילה, הדין הזה שמשה עשה באותם עובדי בעל פאור. ואז באמת זה מה שמשה עושה, ואז מגיע מעשה פנחס, ואז הוא עושה מה שעושה, ואז ועוצר את המגפה, כן? והתקור את שניהם וכולי, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. והמעשה הקנאי הזה שפנחס עשה, א', עצר את המגפה, וב', הוא זה שהביא לו לאחר מכן תחילת פנחס, שנקרא שבת, ברית שלום, הרליחור, ברית השלום, היא ההפך הגמור ממעשה הקנאות שעשה פנחס. אם כן, בואו נשאל כמה שאלות. שאלה ראשונה, מה זה חטא בעל פיאור? מה זה בכלל העבודה זרה הזאת של בעל פיאור? שאלה שנייה, איזה מין דבר זה שפוארים את, את האחוריים ועושים את הצועה על גבי הפסל? מוזר ביותר. בית, למה פה קרד ברוך הוא ואיחר אף השם? מה זה ואיחר אף השם? מגפה. מה זה מגפה? כמה מתו? 24,000. פי 8 מחטא האל. מוזר ביותר. שאלה שלישית, למה פה תכף נראה כללי המשפט שונים מאשר הכלל הרגיל, תכף נפתח בזה. דבר רביעי, למה צריך להיות נגד השמש? באור יום, למה, אם זה בעלה, למה יקרה? הדין הזה באותם עובדי בעל פיאור. דבר חמישי, מדוע פנחס שעשה מעשה הקנאות ועצר את המגפה, מדוע המעשה הזה הוא מסמל את מעצור המגפה, תודה רבה, ומדוע הוא קיבל את ברית השלום, שלכאורה היא לא שייכת בכלל למעשה הקנאות שפנחס עשה, כי פנחס עשה מעשה מלחמה, ופה הוא קיבל ברית שלום, דבר הפוך לגמרי. טוב, אז יש לפניכם את הרב הירש, בואו נראה מצולם, מצוין, יופי. טוב, אז בואו נתחיל, אני אעבוד עם הדף שלפניכם כדי שנהיה מסוכנים. ויצמד ישראל לבעל פאור. בואו נלך לפי הסדר. היו בעלים שונים. היו כל מיני סוגים של עבודת בעלים, של עבודה זרה. היו בעלים שונים. כוחות שנחשבו אלים. כלומר, כוחות, כן, הרי פסל זה לא איזה עץ ואבן שאנשים משתחווים לו ומאמינים שהפסל הזה זה אלוהים. כן? זה אפילו ילד בגן לא מבין. ילד בגן אפילו יכול להבין שלא אלא על הדת, שאדם עושה איזה פסל מאבן, משתחווה לו ואומר, זה האלוהים שלי. טיפש, אתה עשית את האלוהים הזה, כן, את האלוהים הזה, את הפסל הזה. כן, אז ברור שזה לא הפשט, אלא מה הפשט? הפשט שכל אחד, כל אחת מהצורות של העבודה זרה, הם היו בעצם איזה ביטוי, איזה כוח, איזה רעיון, לאיזשהו ערך. בסדר, אז מי שלמשל משתחווה לעגל, אז הוא ראה בעגל, שזה שור קטן, הוא ראה בו איזה ערך, צריך להבין מה זה שור, ומה זה שור קטן, שנקרא עגל, וכו'. אז היו בעלים שונים, כוחות שנחשבו אלים. היה בעל צפון, לעומתו היה בעל מעון, אני מדלג, והיה גם בעל זבוב וכו'. יפה, השל ענננו, שורה חמישית, שישית, והיה גם בעל פאור. רבותי, נכנסים לסוגיה. מה זה בעל פאור? אלוהי חוסר הבושה. שמעתם על האלוהות הזאת? אליליות שמעצימה את חוסר הבושה. אני מתרגם את זה. יש צדדים באדם. נדבר בשפה שכולם מכירים. יש צד אלוהי, יש צד אנושי, ויש צד בהמי. יפה. הצד הבהמי הנמוך ביותר. זה איברי המין שלך. זה נמוך. זה גם חיות. זה שאתה מוציא את הפסולת של הגוף שלך. אתה עושה צרכים. נשמה, למעלה. שכל, נפש, גוף. הגוף הזה מוציא פסולת, פסולת משון פסול, מה שהגוף פוסל, הגוף לא צריך אותו, את הפסולת הזאת. מבחינה מסוימת אין, 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 אין יותר נמוך מאשר צרכים מחילה מכבודך, לעשות את הצועה. מה זה בעל פאור שהוא פוערים את האחוריים ומוציאים את הצרכים? אומר הרב הירש, אלוהי חוסר הבושה, כלומר שהיו פוערים בפניו בלא בושה את הצד הבהמי של האדם וכך היו עובדים אותו. זאת אומרת, מה זה חטא בעל פאור? חטא בעל פאור זה שאתה מעצים את הצד הבהמי שלך, עד כדי כך שאפילו את הצדדים הכי אינטימיים של הבהמיות שלך, שבאופן טבעי אדם מתבייש בהם, מצניע אותם, מסתיר אותם, לא חושף אותם, לא הופך אותם לדבר עיקרי, לדבר מרכזי, אלוהי חוסר הבושה, זה כל הבושה נעלמת, כל הצדדים הבהמיים עכשיו הם עומדים בפרונט, בחזית, ואנחנו עכשיו מרימים דגל של הבהמיות, הכי נמוכה, הכי שפלה, שהיא עכשיו הדגל שאותו אנחנו אומרים. אני קורא עוד טיפה כדי שתבינו עד לאן זה מגיע. פולחן הפאור הוא הדגמה של אותו דרוויניזם החוגג את ניצחונו כאשר האדם יורד לדרגת הבהמה. אז עם ישראל ירד ממדרגת אלוהות למדרגת אדם, וירד ממדרגת אדם למדרגת בהמה, מתנצל את הדיו האלוהי, כלומר, והתנצלו את הדיו מהחורב, כלומר, מוריד את הממד האלוהי ממנו, את הממד אפילו האנושי ממנו, ורואה את עצמו רק כבהמה בדרגת התפתחות גבוהה. אם אני אשאל אתכם, תגידו, מה מעניין בהמה? שני דברים בעיקר. לאכול ולקיים את המין. בסדר. אני עכשיו מדבר ברור מאוד. בסדר? חברה ששמה את הצד הבהמי של האדם בפרונט, כמרכז, מרימה דגל, והדגל הזה הוא בעצם חושף את הצד הבהמי הנמוך שבאדם, שהאדם היה צריך להתבייש בו, ובפרט את הצד הבהמי הנמוך שזה המיניות. חברה שמעמידה את המיניות בפרסומות במרכז תל אביב, אני עוד לא הגעתי ללהטה, אבל להטה בזאת יותר גרוע, כן? עצם שאתה מעמיד את המיניות כדבר מרכזי, זה חד בעל פיום. אלוהי חוסר הבושה. היום. אתה לא מתבייש בצד הנמוך שלך, ואתה לא מצניע אותו כפי שהיה ראוי, אלא אתה מחצין אותו ועושה ממנו הדבר העיקרי. אני מגיע ללהט"ב. ולכן פתאום אנחנו חיים באיזה חברה שהנטייה המינית של האדם, אני בכלל לא יודע אם היא נכונה, היא לא נכונה, היא כן רצון השם, היא לא רצון השם, היא נטייה מולדת, היא מחלת נפש, צריכה פסיכיאטר, אני לא מדבר, לא נכנס בכלל לכל הסוגיות. אני מדבר, עצם זה שמחצינים את הצד המיני של האדם. דרך אגב, זה גם לא משנה אם זה להט"ב. גם אדם שמחצין את הצד המיני שלו, או חברה שמחצינה את הצד המיני שלה. זה לא בעל פאור, לא חוסר הבושה, ולכן זה ברור מאוד שאיך אותם האנשים יקראו למצעדים שלהם, מצעד. הגאווה, זה ההפך מהבושה, ברור. אנחנו מתגאים במיניות שלנו, ובפרט במיניות הסתה שלה.
חטא וחוסר הבושה.
אלוהי חוסר הבושה, זה חטא בעל פאור. הרב כותב במאמריה שאחד האינסטינקטים הכי טבעיים של האדם זה שהוא מתבייש. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם איזושהי נפש כזאת שדברים מסוימים האדם מתבייש. הוא מתבייש בהם. הוא מתבייש לחשוף אותם, בין אם זה לחשוף אותם במראה, בין אם זה לחשוף אותם בדיבור. איך הפתגם אומר, כביסה מלוכלכת מחפשים בבית. יש דברים שלא לא אומרים בפרסיה. ברגע שאתה חושף, מדבר או פועל, לא משנה איזה סוג של חשיפה, כן? אתה חושף את הצד שראוי הצנעה, זה נקרא אלוהי בעל פה או אלוהי חוסר הבושה. אני חושב שאחת מהעבודות זרות המודרניות שאנחנו חיים בתוכה זה זה. זה חטא בעל פה או, ולכן זה כוח חמור. תראו רגע אצלכם בדף, אני מקווה שזה צולם. כנראה שלא, אני אקרא את זה אצלי. זה לא צולם שלכם, אני אקרא אצלי. 24 א', אומר הרב הירש, בחטא העגל נפלו רק 3,000. ואף על פי שהיו שם עוד חוטאים נוספים שמתו מוות פתאומי, הרי נראה שמספר הנופלים כאן היה גדול הרבה יותר. אמרנו פי 8, 24,000, פלוס מינוס. תראו את המשפט הבא. פולחן אלילי של פריצות חושנית, כלומר, האדם היורד למדרגת בהמה, חמור לאין ארוך, כלומר כשהמיניות, הרי אין דבר יותר בהמי מאשר המיניות שלה. תגידו שאלה. אדם נורמלי הולך לבוש?
כן.
כן, למה?
הוא מתבייש.
הוא מתבייש. לבוש, לא בוש. כן? הוא מתבייש. תראו בברכת עולת ריאה שהם הלביש הרומים. כן, הרב כותב שזה שאנחנו מברכים הלביש הרומים כל בוקר, זה בעצם אומר שניים. א', תודה רבה הקדוש ברוך הוא שבראת בנו חוש נפשי, מוסרי, כן, אנושי, לא חייב להיות דווקא יהודי, אנושי פשוט, של אנחנו מבינים שצריך להלביש את הערבה, לחסות את הערבה. מלביש הרומים. אז א', צריך תודה על זה שכוח הוא נטע בתוכנו את החוש המוסרי הזה, שאנחנו מכסים את הערבה, וב', שברא לנו גם את האמצעים, נגיד בגדים, פשטן, צמר וכו', כותנה, לעשות בגדים לחסות את הערבה. כן, עלי תהנה. זה מלביש הרומים. כל בוקר אנחנו מברכים, תודה רבה לך ריבונו של עולם שבראת בנו חוש מוסרי לחסות את הערבה, ותודה לך שבראת אמצעים מעשיים כדי לחסות בפועל את הערבה הזאת. יפה, מה זה לא בעל פאור? אין מלביש הרומים, הפוך. אין.
אבל זה לא בא בושה מעץ הדת?
סוגיות ארוכות, איפה זה התחיל. בסדר, אני לא נכנס לזה עכשיו. אני רק רוצה להסביר מה זה בעל פאור. אתה צודק, זה נכון מה שאתה אומר. כן, ביסוד, כן, אבל חטא בעל, אני אגיד לך רגע ככה. מישהו פה היה מרגיש נוח, מחילה מכבודכם שאני מוריד אתכם לג'יפה של העיתון, בסדר? מישהו פה היה מעז ללכת ערום? כפשוטו ממש, ערום.
אולי אבל ככה הורגלנו.
מה? ככה הורגלנו, כי אנחנו בני אדם נורמליים. אנחנו בני אדם נורמליים שמכסים את הדברים שראויים להיות מכוסים. כן, כי אנחנו נורמליים, נכון, אתה צודק, קופים לא מכסים, נכון. היום אנחנו חיים היום אנחנו בעולם הפוך. כן, בני אדם ערומים ומלבישים את החיות. אתה ראית פעם חתול או כלב שהולבש? אז הולכת איזה בחורה חצי ערומה עם חתול עם גדים. עולם הזוי, עולם הפוך אנחנו רואים. לחיות אין את החוש של מלביש ערומים. האדם הוא בעל מעלה של מלביש ערומים. חטא בעל פאור זה לרדת למדרגת החיה, זה לרדת למדרגת הבהמה, זה להחצין את, זה לחשוב שהאדם הוא איזה בהמה משוכללת, ולכן אתה מחצין את הצד הבהמי שלך, ולכן האנשים מחצינים את הצד הבהמי באכילה, פתאום כל מיני תוכניות בטלוויזיה, והאוכל נהפך להיות איזה משהו הכי חשוב בעולם, והמיניות, כל התאוות הנמוכות של המראה החיצוני, והאוכל, והמיניות שמשתוללת, והלהט"ביות, הכל, הכל אותו כיוון. מה הכיוון? שהצד הנמוך שבאדם, שהצד הבהמי הוא הדבר העיקרי. זה חטא בעל פאור, אומר הרב הירש, פולחן אלילי של פריצות חושנית, חמור להן ארוך מטעות מטאפיזית של עבודה זרה גרידה. לא משנה איך להסביר את חטא העגל, אבל אם נגיד חטא העגל, זו עבודה זרה מופשטת של חוסר הבנה איך האלוהים מתגלה בעולם. החטא הזה של העצמת החושניות והעצמת המיניות ולאבד את הבושה, שזה, איך אב כותב מאמריה, זה האות המוסרי של החברה, הבושה. לאבד את זה לגמרי, זה דבר חמור ביותר, ולכן צריך מגפה. זאת אומרת, האדם ירד ממדרגתו כאדם, לא רק האדם ירד ממדרגתו כאלוהי. שלוש קומות באדם, אלוהי, אדמי, בהמי. האדם ירד ממדרגתו האלוהית וממדרגתו האדמית למדרגתו הבהמית. אז אין אדם. אז אין אדם, אז אתה כמו חתולים, כמו כלבים. אז מה מגפה? אז אין צורך בך, ואיחר אף השם. ברור? יפה. עכשיו הייתי, אני מתקדם. אם כן, חטא בעל פאור, זה חטא חמור מאוד. שהצד הבהמי הנמוך של האדם, ובפרט הצד המיני הבהמי, הוא מוחצן. הוא הופך להיות הדגל והדבר העיקרי. רק שנייה אחת ברשותך. ולכן, היות האדם ירד ממדרגתו אפילו האדמית ולא רק האלוהית, אז הוא, אז הקדוש ברוך הוא הזה לא מוותר, כי בעצם איבדנו את צורת האדם, איבדנו את צורת האנושות, ואז ממילא מגפה. כן.
לפני שהייתה קורונה, שאלתי את מרתי מי שאלה מאוד מאוד וטרינרית, שאלתי את קורונה, גם רק איך הוא שאלה טובים.
וירוס של חתולים. טוב, אז הנה, אם גם אם... אז גם אם נאמר שזה הגיע משם, הנה זה הגיע משם. יפה, בואו נתקדם. בדיוק. ברשותך, בואו נתקדם. טוב, עכשיו, פתאום, אז אם כן, הסברנו מה זה בעל פאור, והסברנו למה וחרף השם במגפה. טוב, עכשיו השאלה, למה כתוב אנחנו פה משתמש במשה רבנו כנגד אותם עובדי בעל פאור, שזה לצערנו הרב לכל ישראל, והיצמד ישראל לבעל פאור, זה חמור מאוד. כן, כל עם ישראל נהפך להיות מרים דגל הבהמיות המינית, אם אפשר לומר את זה ככה. טוב, אז עכשיו תראו דברים מופלאים מאוד של הרב הירש בפסוק ד', ויחר אף השם אמרנו בעל פה ויומר. אתם רואים את זה? פסוק ד', המשפט הפלילי של תורת השם, איך עובד בית דין של ישראל? המשפט הפלילי של עם ישראל, איך זה עובד? המשפט הפלילי של תורת השם מבוסס כולו על התביעה. נקרא כמה שורות. אין לבית הדין זכות להתערב כל עוד אין תובע. אך אין ממנים תובע רשמי שייצג את התביעה, אלא האומה כולה, כלומר, כל הגברים העצמאים שבה, הם התובעים מטעם התורה. כלומר, שני אנשים חייבים להזכיר לפושע את האיסור ואת עונשו, ואם אף על פי כן עבר את העבירה, עליהם להביא את הפושע לבית הדין ולתבוע את עונשו בשם התורה. זאת אומרת, בואו נתחיל מההתחלה. איך עובד משפט פלילי? משפט פלילי על פי תורה עובד. כדי שיהיה דין בישראל, צריך שיהיו שני עדים, כלומר שני גברים, שני אנשים מסך עם ישראל, עם ישראל מיליונים. צריך סך הכל שני אנשים שיתרו, עדים והתראה, שיתרו באותו אדם שרוצה לעבור עבירה. ואחר כך אם הוא עבר עבירה, אז הם אומרים לבית הדין שהוא עבר עבירה. זהו. אז א', אין דבר כזה דין בעם ישראל בלי שני עדים מסך עם ישראל שמוכנים להתרות ומוכנים להגיד לבית הדין שהייתה פה עבירה. א', ב', האם על פי משפט התורה יש תביעה של הציבור, מה שקרה עם פרקליטות? האם פרקליטות יכולה לתבוע? כלומר, האם נציגות האומה יכולה לתבוע? לא שני עדים, נציגים של הציבור. אין דבר כזה, מה פתאום? עוד פעם, המשפט הפלילי של תורת השם מבוסס כולו על התביעה, אבל מי התובע? אין לבית הדין זכות להתערב כל עוד אין תובע. אם אין תובע, שתובע את הנתבע, אז בית דין יכול להתערב? לא. בית, ומי אמור להיות התובע? אך אין ממנים תובע רשמי שייצג את התביעה. אין תובע רשמי של האומה, אין נציגות של האומה שהיא התובעת. אז א', כל עוד שאין תובע, אין משפט. בית, מי התובע? אז קודם כל מי התובע? לא. התובע לא יכול להיות הנציגות הרשמית של האומה. מי כן יכול להיות התובע? ג' אלא האומה כולה. מי זה האומה כולה? כל הגברים העצמאים שבה. הם הטובים מטעם התורה. כלומר, שני אנשים חייבים להזכיר לפושע את האיסור ואת עונשו, כן, התראה, ואם אף על פי כך, ואם אף על פי כן עברת העבירה, עליהם להביא את הפושע לבית הדין ולתבוע את עונשו בשם התורה. אם כן, א', אין תביעה ללא תובע, ב', אין תובע שהוא נציג רשמי של האומה, אלא ג', מי התובע יכול להיות? שני אנשים נורמליים בעם ישראל שיתרו על הקלקול הזה, ואחרי שהוא קרה הודיעו לבית הדין. יפה, מה קרה פה? למה כאן ויחר אף השם? תראו, זה דבר מזעזע מה שכתוב פה. אחרי עמוד 03 ואילך שמה, במעשה זה ויצמד ישראל לבעל פאור. מי נצמד? כל עם ישראל. האם היו שני אנשים שהיו מוכנים להרים את הדגל שלא יכול להיות שהחברה הישראלית יורדת למדרגת הבהמיות המינית? בשפה של היום, האם יש שני אנשים שמוכנים להגיד על להט"ב זה לא נורמלי? אני, שימו לב, אני לא מדבר על להט"ב דווקא כלהט"ב. אני רוצה לב אחד קודם. עצם זה שאתה מחצין את המיניות שלך. אני חד מיני. תהיה חד מיני, אני אתווכח איתך שלב בית, אני אתווכח איתך, נכון לא. תהיה חד מיני, אבל מה אתה מחצין את זה? איפה האישיות שלך? איפה השקפת עולמך? איפה שאיפות החיים שלך? ממתי הדגל זה איזה מין, זה איזה מין אתה? לאיזה מין אתה שייך? מה, איך אתה מגדיר את עצמך מבחינה מינית? ממתי זה מהות האדם? מהות האדם זה האישיות שלו, זה המידות שלו, זה קווי האופי שלו, זה החוכמה שלו, זה עולם הערכים שלו, זה האידיאלים שלו, זה החלומות שלו. זה לא איזה מיניות הוא. אני עוד לפני הסוגיה של הלהטה. גם אם אדם מרים את הדגל המיני במובן הבריא של הדברים. כן. אומר הרב פה, זה מזעזע המשפט הזה. אולם עצם העובדה, במעשה זה לא נמצאו עדים שהביאו את החוטים לבית הדין. לא היה בבעל פאור שני אנשים מתוך כל המיליונים בעם ישראל שיהיו מוכנים להעיק, שיהיו מוכנים להטרות, ואחרי זה לבוא לבית דין ויגיד יש כאן בעיה. בשפה של היום קוראים לזה טרור על האטב, אבל זה רק על האטב. כולם שותקים, כולם מפחדים, כולם מיישרים קו. תכף נראה שאלה שנצמדו לבעל פאור זה לא רק אלה שעבדו את העבודה הזרה הזאת, זה גם אלה ששתקו, ואפילו אלה, תכף נראה, אלה שבחו אבל לא עשו כלום. במצב כזה לא שותקים, ובמצב כזה גם לא רק בוכים. במצב כזה צריך לעשות. לא אמרתי שמה צריך לעשות זה מה שפנחס עשה, אבל צריך לעשות, הלכה ואין מורים. כן, אני קורא, במעשה זה לא נמצאו עדים שהביאו את החוטים לבית הדין, לפיכך לא הייתה לשופטים זכות חוקית לעשות משפט. אם כן, אין כאן עכשיו אפשרות לעשות משפט, כי המשפט הפלילי בישראל הוא שני טובים, כאן אין שני טובים אפילו. אולם עצם העובדה הזאת שלא היה שני אנשים מסך עם ישראל, עצם העובדה הזאת הביאה לידי חרון אף השם. תראו את המשפט, שהרי הייתה כאן עזיבת התורה בפרסיה של הציבור כולו, והיא הקיפה חוגים רחבים, ואף על פי כן לא נמצאו אנשים שיתרו בפושעים בשם התורה. א', התראה לפני המעשה, ב', התפסו אותם אחרי מעשה החטא ויביאו אותם לבית הדין כדי למנוע את התפשטות הנגע. תראו את המשפט הבא, בעובדה זו הפכה כל צופה בלא מעש, כל מי שהסתכל על זה מבחוץ, לשותף לפשע וגררה את כל העם לתוך החטא. כל מי שעומד ומסתכל ומחשב ושוטף, הוא לא עובד בעל פאור, הוא לא עובד, אבל הוא לא מוכה. הוא לא מוכה. אתה נוסע מסדרות לירושלים עם אוטו, עומדת בצומת איזה בחורה לא לבושה, כלומר לבושה כמו שנוהגים היום להתלבש. מה, אתה תעצור לה אותם? מה פתאום? לכי תתלבשי, מה זה? מה, צריך להכניס לאוטו שלי את אלוהי בעל פאור? אלוהי חוסר הבושה? אבל כולנו התרגלנו, זה נורמה, זה חלק מהעניין, זה כולם מתלבשים ככה. אתה הולך באשקלון בקיץ, אתה לא מסוגל ללכת ברחוב, משהו עזוי. לא יודע, זה בסדרות, פה אין ים, אצלנו יש ים, אז עוד יותר, כמו שאתה יותר קרוב לים, אז זה יותר חוסר בושה. בכלל, סתם אני אומר שאלה, כל הסוגיה של ים מעורב. גם הם נפרד, דרך אגב. אדם נורמלי, אישה, אדם מנקבה נורמלי, הולך כמו שהוא הולך בחוף הים? לא, הוא מצניע את עצמו באיזושהי צורה. אז למה בחוף הים זה בסדר? מה, חוף הים זה מקום שכן מותר להיות בהמה? למה שם זה כן בסדר? כל ההחצנה הזאת, ההחצנה המינית הזאת, להרים דגל שכזה, איזה מין דבר זה? עכשיו אנחנו חיים בתקופה מאוד מאוד מסובכת. ואם אנחנו מעבירים הלאה ושותקים, אנחנו השותפים בלא מעש, אנחנו צופים בלא מעש, צופים ולא עושים, העשייה היא קודם כל המחאה על זה. אנחנו נעשים שותפים לפשע בזה. וגרה את כל העם לתוך חטא, לפיכך נאמר, ויחרף השם בישראל, לפיכך נתן השם למשה את הרשות ואת החובה לשפוט על פי הוראת שעה, הכלל הקבוע של המשפט, שני עדים. לא משה כאדם, כנציג האומה, אלא שני עדים. פה לא הייתה ברירה. במצב שאין שני עדים בעם ישראל, צריך הקדוש ברוך הוא לתת למשה את הכוח, ובהוראת שעה, הוא עכשיו שופט בלי שני עדים. ומה הוא עושה? והוקע אותם נגד השמש. להוקיע אותם. ומה זה נגד השמש? תסתכלו רגע בעמוד השני. נגד השמש, באמצע. כל המעשים של המשפט הפלילי, תחילת דין, גמר דין, וגם ביצוע העונש, נעשים ביום. כלומר, אחרי שיש שני טובים שיתרו, ואחרי זה תפסו את אותו אדם שעבר עבירה, והביאו אותו לבית הדין, אז כל התהליך שקורה בבית הדין, כל מעשי המשפט, תחילת הדין, גמר הדין, וגם ביצוע העונש, אם צריך עונש פה, אחרי גמר הדין, כל זה נעשה ביום. נגד השמש. למה צריך לעשות ביום? אם זה יעשה בלילה, לא יספיק בית הדין. יעשו בלילה. לא, מחכים למחר ליום. למה? מה קרה? אומר הרב, כל הדין בישראל הוא צריך להיות נגד השמש. הוא צריך להיות בפרסיה. כלומר, לא יכול להיות שדין תורה, שאמת של תורה, היא תהיה במחתרת באיזה חדר חשוך בלילה. זה צריך להיות כשהאור זורח, כשכולם רואים. כלומר, אנחנו לא מתביישים במה שהתורה אומרת. אתה לא יכול לדבר נגד המיניות השולטת על העולם ועל ההטביות הסוטה הזאת, אתה לא יכול לדבר על זה בחדר בסדרות. זה לא חוכמה. זה צריך להיות נגד השמש, בפרסיה, בארושתם זה צריך להיות. שם צריך לדבר על זה. אני קורא, הם קשורים לחיי היומיום הבהירים, הזקופים, החופשיים של החברה האנושית. אין הם תוצאה של רוח נקמנות חשוכה של ביום דווקא, אלא אומה המודעת לעצמה וליהודה, מקיימת את החובה המוטלת עליה, והיא עושה את המעשה למען התורה ומחפרת על ידי כך גם על הפושע עצמו, משום כך נגד השמש. זה צריך להיות באור יום. אני מתרגם את זה אלינו. התגובה והמחאה על השתלטות הצד הבהמי של האדם, הצד הנמוך, הצד הבהמי המיני וכל וחומר הלהט"בי, התגובה לכל זה היא צריכה להיות בפרהסיה, היא לא צריכה להיות באיזה חדר בישיבה. זה התיקון. הציבור צריך לשמוע את זה, האומה צריכה לשמוע את זה, הקדוש ברוך הוא צריך לשמוע את זה. אנחנו צריכים להיות מספיק בטוחים בעצמנו ובדעתנו ובהשקפתנו ולומר את זה בכל רם מפרס בלי לפחד. אז זה נגד השמש. נתקדם הלאה. ופנחס שעשה את מעשה הקינה כשהמגפה לא נעצרה ועוד המשיכה אחרי, כמו שכתוב, הנה איש מבני ישראל בא והקריב לך ואת המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. אז בהתחלה היו צופים, אחרי זה היו בוכים. תכף נראה מה הרב שומר על אותם אלה שבוכים. מה אתה בוכה? אתה צריך לעשות מעשה. אז נכון שמעשה פנחס הלכה ואין מורים, כן, נכון? אבל מה אתה יושב ומיילל ובוכה? צריך למחות על זה, צריך לדבר על זה, צריך לפרס את זה, משום פרסיה. תראו מה אומר הרב הירש לגבי ברית השלום שקיבל פנחס, שאנו בהתחלה, הרי הוא עשה מעשה קנאות, מה זה קשור לשלום? תראו מה אומר הרב הירש, זה פשוט נפלא. הרי השלום זה ההפך ממעשה הקנאות. הרב הירש, כן, רק אקדימה איזה משפט הקדמה, הרב הירש מסביר שהמילה שלום זה מלשון שלם. ואחת המשמעויות, אם לא המשמעות הראשונית, היסודית של המילה שלום, זה הקדוש ברוך הוא נקרא שלום. הקדוש ברוך הוא נקרא שלום כי הוא שלם. כלומר, מי שרוצה שלום בין הבריות, אני מתקדם, תכף נקרא, חייב להופיע את השלום על פי התוכן האלוקי, כלומר חייב להופיע את שם השם, כמו הוא נקרא שלום, חייב להופיע את שם השם גם בתוך הבריות. אני קורא את לשונות, תראו, זה דברים נפלאים כאן. אני קורא שורה רביעית מהסוף. הגשמת ההרמוניה העליונה של השלום נמסרה כאן מידי השם דווקא לאותה רוח ולאותה פעילות של פנחס שפעל ועשה מה שעשה. תראו את המשפט, שחדלי מעס, אלה שעמדו וצפו או אלה שבחו, שחדלי מעס, חסרי מחשבה ושכחי חובה, חדלי מעס, חדלי מעשה, חסרי מחשבה לא מבינים, לא מבינים את חומרת הדברים. שכחי חובה לא מבינים מה חובתם למחות. אז שחדלמה, אז חסרי מחשבה ושכחי חובה, המתעטפים באצטלה של רודפי שלום. הרי היום יש אנשים שאומרים, אסור להפריע לשלום. לא השלום עם הערבים, השלום בתוכנו. מה זה השלום בתוכנו? שקט העשייתי. אכלה, אנחנו מקבלים את כולם. אומר הרב הירש בדיוק הפוך. כדי שיהיה שלום בין הבריות, צריך להיות שלום בינינו לבין השם. וכדי שיהיה שלום בינינו לבין השם, אז השלמות האלוהית צריכה להופיע בעולם. אז אותם אלה שאומרים שמי שימחה ויגיב, אני לא אומר כמעשה פרחס בפועל, כרעיון של פרחס שלא היה אדיש ולא רק בכה, מי שיגיב, הוא מביא את השלום האמיתי לעולם. ולא אותם אלה שטוענים שכדי שיהיה שלום, אנחנו צריכים לשמר איזה שקט העשייתי פה. אני אומר רגע בשפה של הרב הירש, אותם אנשים שהם חושבים שהם אנשי השלום, הם מפריעים לשלום, הם מעכבים את השלום, כי הם מייצרים איזה שלום של שקט עשייתי חיצוני נמוך ביותר ולא מביאים את שם השם שהוא שלום לעולם. והפוך, באותם אנשים אלה שקוראים להם מפריע השלום, כי הם באים בשם השם, בשם השלום, השלמות האלוקית באמת, ומוכרים על כל הקלקולים האלה, הם נקראים אלה שמפריעים אל השלום. הכל הפוך. עוד פעם, הגשמת ההרמוניה העליונה של השלום נמסרה כאן מידי השם דווקא לאותה רוח, לאותה פעילות שחדרי מה, של פנחס, של להבדיל ממנו, שחדלי מס, חסרי מחשבה ושכחי חובה, המתעטפים באצטלה של רודפי שלום, אוהבים לקרוא להפרעה לשלום, ומגנים אותה בשל כך. מה אתה פנחס מגיב? אתה מפריע לשלום. תן פה שקט. אנחנו צריכים להיות כולם ביחד. אז נכון שיש כזה קלקול. בסדר, אבל בסוף אנחנו ביחד. אומר הרב הירש בדיוק הפוך, שלום הוא נכס יקר. ואדם חייב להקריב לו את הכל, את כל זכויותיו, את כל נכסיו. אך לעולם אל יקריב לו את זכויותיהם של אחרים, ולעולם אל יקריב את זכויות הטוב והאמת האלוקי. תראו את המשפט הבא. שלום אמת, או שלום אמת בין הבריות, תלוי בשלום כולם עם השם. אתה שלם עם השם, יהיה לך שלום, אתה שלום עם השם, יהיה לך שלום עם הבריות. אתה לא שלום עם השם, אתה חי בסרט שיש לך שלום עם הבריות. שלום אמת בין הבריות תלוי בשלום כולם עם השם. מי שמעז להיאבק עם אויבי הטוב והאמת האלוהית, בהקשר שלנו, מוריד את האדם מהממד האלוהי שבו, למד האדמי שבו, למד הבהמי שבו, עד הממד המיני שבו, אם זה ככה, אומר הרב הירש, מי שמעז להיאבק עם אויבי הטוב והאמת האלוהית, הרי בעצם מאבקו זה, הוא מלוחמי ברית השלום בארץ. אתה בא בשם השלום ואתה לוחם בשלום. ואותם אלה שקוראים להם מפריע השלום הם אלה שמייצרים את השלום. כי אין שלום בין הבריות אם אין שלום עם השם. מי שכובש פניו בקרקע, תראו איזה משפט, למען השלום המדומה עם הבריות. כובש פניו בקרקע, כן, היו שרי הקיילים, עד מתישה ביאב, ראשו של זה, בזנבו של זה, כמו שגם אומרת, כבשו פניהם בקרקע, לא נעים, לא מה זה עניינים, מה זה. היום אתה הולך לחנות, נהגי אגד, יש להם איזה קוד לבוש, נכון? נהג אגד, יש לו איזה קוד לבוש. אתה הולך היום לכל חנות, הכי גדולה, הכי מפורסמת. המוכרות שם לא לבושות. למה אין קוד לבוש בחנויות? מה זה הדבר הזה? מה זה חוף הים בחנות, אני יודע מה, של קסטרו?
הם בעצמם מוכרים דברים שלא צנועים.
נכון. זה תרבות שלמה, אתה משנסה להגיד. אנחנו בתרבות שבאה על פאור. בתרבות כזאת של החצנה של הבהמיות, החצנה של המראה החיצוני, החצנה של הגוף, של האדם, הזכר הוא הנקבה, הזכר זה הנשרירים והנקבה זה המראה החיצוני שלה, החצנה של המיניות, של האיברים המוצנעים שבגוף האישה, ואז ממילא מרימים דגל להטה וקוראים לזה גאווה, ההפך מאלוהי חוסר הבושה. מדיוק הפוך. ומול זה צריך לא לכבוש פנינו בקרקע. מי שכובש את פניו בקרקע, למען השלום המדומה עם הבריות, הוא מניח להם לעורר מדנים עם השם. הוא בשלום עם הבריאות, אבל הוא במריבה עם השם. הרי בעצם אהבת השלום, בעצם אהבת השלום שלו, שלום הדמיוני שלו, הוא נעשה חבר לאויבי ברית השלום בארץ. תראו את המשפט. לא אדישות ההמונים, אף לא דימת הכאב שנגרע בחוסר מס בפתח המשכן, וכל העם בוכים פתח אוהל מועד. אלא מעשה הוא העמיד של פנחס, וזה הלכה בין מורים, כן, שלא יהיה מישהו כאן יצא עם תקלה, ששאו לוקחים חרב, הולכים לזה, כן? אלא מעשה הוא עמיד של פנחס, הוא שהציל את העם והשיב לו את השלום עם השם ותורתו. ועל ידי כך החזיר על כנו את היסוד לשלום אמת. אם כן, פנחס קיבל ברית השלום כי הוא גילה מהו באמת השלום בין הבריות, שהוא השלום עם השם, והשלום עם השם זה לא לרדת למדרגת הבהמי המיני, כמו שהיה בחטא בעל פאור, אלא להשיב את ישראל למדרגתם האלוהית. יש כאן עוד נקודה אחת שלא הערתי אותה בסוף הדברים. אנחנו יודעים שבספר תורה, הוו של המילה שלום היא קטיע, וו קטיע, נכון? שלום קטוע, אומר הרב הירש. אולם, שמונה שורות מהסוף, אולם וו של שלום היא וו קטיע. על פי רוב השיטות וו שבורה. שכן ברית פנחס, למה הוא קיבל שלום קטוע? שכן ברית פנחס היא השלום שהוחזר לשלמותו. כלומר, זה לא שלום לכתחיל. זה שלום אחרי קלקול, זה שלום אחרי נפילה, זה שלום אחרי חלק, לא אחרי שלם. אחרי כזה קלקול גדול. ומאבקו של פנחס מכוון להחזרת השלום לתקנו. הוא נלחם שהשלום ישוב להיות שלם. אני מדלק טיפה. הרוצה להביא שתי שורות מהסוף, הרוצה להביא לידי כך שהשלום שנקטע יחזור לתקנו, ואין זו המשמעות הסימית של כל העבודה, אינו עצמו חייב להיות שלום, אינו עצמו חייב להיות שלם. אז השלום הזה הוא בפקטיע, כי באמת השלום שפנחס הביא זה אחרי הקטוע, אחרי השלום הקטוע, שהשלום נקטע באיזה מין דמיון חולני, שכביכול זה שאתה מייצר איזה שקט תעשייתי בין הבריאות ולא מביא את השלום שהוא שם השם אל המציאות, אז אתה כביכול מייצר שלום. אז בואו נסכם את כל החשבון. יוצא ככה. חטא בעל פאור, אלוהי חוסר הבושה. מה זאת אומרת? הצד הבהמי ובפרט המיני הנמוך של האדם הופך להיות הדגל שהוא אומר. אני מדבר בשם המיניות שלי. זהו. אני חושב שיש כאן תשובה מאוד יסודית לכל סוגיית הלהט"ב. עוד לפני המאבק בלהט"ב עצמו כלהט"ב, תועבה וכו', עוד לפני כל זה, עצם, זה שלב אחד קודם אני חושב, זה שלב היותר יסודי, כן? זה עצם זה שאתה מחצין את המיניות שלך, כפרט או כחברה. בכל מקום שאתה הולך, או כאן בכל מקום, שני דגלים. דגל ישראל, דגל האדם. בשם אלוהינו נדגול. כן. דגל ישראל ודגל האדם. מה אתה דוגל בזה? מה זה הדגל שאתה מרים? זה החומה שחטא בעל פאור. וזה לצערנו הרבה מצב הדור שלנו, מבחינה מסוימת. כן. יפה. ממלך, כשאדם יורד למדרגת בהמה עד כדי המיניות שלו, ואת זה הוא מחצין, ואת זה הפרסה שלו, וזה הדגל שהוא מרים, אז אין ברירה, זה צריך לחז ושלום, אז הם כבר אדם, אז הוא בהמה, אז זה מגפה, אז מחרב שם בישראל, זה פי שמונה, מחיית העגל. מה הפתרון? הפתרון שיהיו שני טובים. זה הפתרון שיהיו שני אנשים שיתרו, ואחרי זה יביאו לדין את כל מי שירד למדרגה הזאת. מה קרה פה? לא היה אפילו שני אנשים בעם ישראל. לא היה שני אנשים בעם ישראל שיצעקו, עצרו, ירדו לבהמיות מינית. מה זה? האדם מאבד את צלמו כאדם, לא כאלוהי. ואז כאין ברירה, אז הקדוש ברוך הוא מדריך את משה לנהוג בהוראת שעה, שלמרות שאין שני עדים, משה רבנו עושה דין בעצמו, למרות שאין שני טובים. וכל זה צריך להיות מתי? נגד השמש. כלומר, כל הצעקה הגדולה הזאת, המחאה הגדולה הזאת, על הקלקול הגדול הזה, הוא צריך להיות לאור יום. למה? כי אנחנו בקומה סקופה, אנחנו אומרים מי אנחנו. לאור יום, בפרסיה, לא במחתרת, אנחנו אומרים שזה עקום, שזה לא צורת האדם. ואחרי שזה נגד השמש, עדיין יש עוד איזה מעשה המדיינית. ואז פנחס עושה מה שעושה. והוא מקבל את ברית השלום. רק שנייה אחת. למה הוא מקבל את ברית השלום? כי זה השלום האמיתי. השלום האמיתי זה לא השלום המדומה שחושב שיש שלום בין הבריות, גם כשיורדים לקלקולים נוראים, עד כדי בהמיות מינית, והעיקר שיש שקט עשייתי, זה נקרא שלום. זה חוסר שלום. ולכן דווקא פנחס שעושה מעשה, הוא מקבל את ברית השלום. ולמה השלום שם וו קטיעה? כי באמת זה שלום שהיה חסר. היה חלק, עכשיו צריך להחזיר את השלום. את השלם. כן, בבקשה, רק שנייה, הוא הצבע לפני. כן.
בחטא המרגלים, היה הקדוש ברוך הוא, היה לו חרונה?
אני לא זוכר שכתוב בחטא המרגלים וחרף השם. צריך לבדוק, אני לא זוכר. כמדומני לא.
כי היה שם שתי דין.
יכול להיות. יכול להיות. בוא נאמר קרה. חטא המרגלים, אתה יכול להגיד שחטא המרגלים גם את המגפה, במובן הזה, שהיא מגפה שהייתה 40 שנה עם המסל במדבר, ולפי המקובלים כל הדורות, אנחנו עושים את חטא המרגלים, בדרך אגב קנת חטא העגל. כן, אבל אני לא זוכר שכתוב בחרף השם לא בחטא העגל, ולא בחטא המרגלים, אבל צריך לבדוק את זה. בסדר? טוב. חברים, סוגיה חשובה מה שלמדנו היום?
כן.
מה?
בטח.
אני סטיתי קצת משלמר שלמד קצת פסקאות בהירות, אבל היות ואנחנו עכשיו פרשת בלק, סיימנו בלק ובואכה פנחס. שזה סוף בלק של השמחה, אז חבל לפספס את הסוגיה הזאת, כי סוגיה מאוד משמעותית. טוב, מה רצית להגיד?
אמשל שליט אל הגיבור. אז למה הרב אמר שאמשל
שליט אל הגיבור השם? אני לא יודע על מה אתה
מדבר. מצד הגאווה.
לא, אל תכניס אותי לזה, אני לא צריך לעשות שום מעשה, זה הלכה ואין מורים. טוב. חברים, יישר כוח, אם תהיה לי בקשה, לא תהיה לי, יש לי בקשה. מתי ערבית אצלכם? 10 או ברבע?
10 או שהוא הלכות וברבע עד...
יש אפשרות שאני אתפלל עכשיו, אפשר כבר אתפלל, 19:48, מה? אתפלל עכשיו ערבית? עכשיו? באיזה שעה? ב10?
כן, בישמח.
אז אני אתפלל איתם. יופי, תודה רבה חברים. תודה רבה.